ברשותכן, לדבר בשם עצמי, לא רק להעביר את התורה של ראשי הישיבה, ולנסות למסגר את החג הזה, חג חנוכה, במסגרת היסטורית. אני חושב שאם מוציאים, מנתקים את החג מהמסגרת הזאת, אז זה הופכת להיות, בוא נגיד, נרטיב פחות או יותר מוכר לנו. רוצה להשמיד אותנו, רוצה לגזור נגדנו, ושברוך הוא הציל אותנו, הרבה מיד מעטים, גזירות, מלחמות. יש לנו מאות כאלה לצערנו, שמחתנו גם כן, מאות הצלחות וישועות. אבל אם חז"ל קבעו את זה לחג, כנראה שיש פה משהו היסטורי, כמו בפורים. כל הקסם וכל התפקיד של פורים, שפורים קרה בצומת מאוד מאוד קריטי, שקדוש ברוך הוא גירש את עם ישראל מהארץ, והמן בעצם היה נוצרי הראשון. הוא לא היה נוצרי מבחינה דתית, מבחינה היסטורית הוא העלה את הטענה הנוצרית פעם ראשונה, שעם ישראל היו עם הנבחר, אבל הקדוש ברוך הוא החליף אותם, הקדוש ברוך הוא גירש אותם, והם כבר בגדו בו, והם כבר לא עם הנבחר, ועכשיו כמו שהמן מתאר ומציק את זה לרש וראש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. הם כבר בין העמים, הם לא העם לבדד ישכון. אפשר לנצח אותם, אפשר להתגבר עליהם, הקדוש ברוך הוא בכך שהוא הציל אותנו, הוכיח שהברית הזאת לא תופר. יש הרבה הרבה גוונים לפורים, אנחנו כמובן לא עוסקים בפורים. אז מה החשיבות של חנוכה ההיסטורית? למה היא באה? למה חוגגים? יש כל כך הרבה הצלות וישועות וניסים. למה דווקא חז"ל קבעו חנוכה כחג שבעת ימים עם הלל ושירה? אז קודם כל בואו נאתר מתי חנוכה קרה, באיזה צומת, למה היא צומת. מה חשוב בתקופה הזאת, מה חשוב בנקודה הזאת, אחר כך נראה מה חנוכה הוסיפה, מה חנוכה תרומה לכל התהליך ההיסטורי. תן להבין את זה, צריכים לחפש את חנוכה בפסוקים. אמרתי לחפש כי לפורים יש רמזים אין ספור. מרדרור זה מרדכי, הסתיר הסתיר פניי, זה אסתר. תהילי תהילים של רמזים לפורים, כל מיני שערי ארץ שהתורה אומרת, תחשבו על פורים. חנוכה כמעט לא קיים בתורה, בגלל למה. האזכור היחידי, המדרש היחיד שעוסק בחג חנוכה, יש כל מיני מדרשים שמתייחסים לדברים הקשורים, אבל חנוכה עצמה יש לנו בקשר לפסוק בסוף פרשת אמור. פרשת אמור היא אחת מהפרשיות שעוסקות במועדים, פרשת אמור, פרשת פנחס, פרשת ראה. בתוך פרשיות אלו מופיעות הרשימות המרכזיות של החגים. אמור מציגה, הפרשה הזאת מציגה את כל מכלול החגים, ועוטפת את הרשימה עם פסוק שמסיימת, פרק כ"ג, פסוק מ"ד, מספר 2, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. נקודה. שבת, ראש חודש, ראש השנה, יום הכיפורים, בהכל, מכל כל, הרשימה הסתיימה, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, וכנראה שהפרשה תמשיך לספר בעניינים שאינם קשורים. שולחן, מנורה, כמובן יש קשר, בית המקדש, עבודות, אבל כבר עברנו מהחגים. הקטע הבא, פרשת מנורה, עוד פעם. יש לנו מנורה בתצווה, ומנורה בבעלותך, ועוד פעם, פרשת אמור, התורה חוזרת למנורה. למה? ודבר השם למשה לאמור, צוות בני ישראל, מספר 3, ויחוי לך שמן זית זך, פרטית למאור, לעלות נר תמיד. עכשיו יש תופעה חדשה, נר תמיד, משהו תמידי, משהו חוקת עולם לדורותיכם, שורה שלישית, כמה מילים מאוד מאוד חזקות, חוקת עולם לדורותיכם. אז חז"ל כבר שמו לב, יש פה משהו הקשור למנורה, וכמובן לפי הפשטות זאת מנורת המקדש, לא מנורה של חנוכיה שלו, זאת מנורה של בית המקדש, היא לא קשורה, היא מנורה שקדמה הרבה לחג חנוכה. אומר המדרש מספר 4, למה נאמר ויחוי לך שמן זית זך לפרשת המועדים? מלמד! בנות, תכירו מה יש פה, פעם היחידה בכל המדרשים של חנוכה מוזכרת. מלמד שהיו ישראל עתידים לחדש יום טוב שלהם על עסק שמן ואיזה זה חג חנוכה. הפסוק הזה מחדש לי שיחדשו חג מסביב לשמן ויקראו לחג הזה חג חנוכה. לדורותיכם תמיד. הפסוק הזה שבא אחרי המכלול והרשימה של המועדים, רומז לנו אחר חנוכה, אבל אז השאלה מתחדדת, אם הפסוק הזה רומז, רמז על חנוכה, למה הפסוק הזה בא אחרי חג המועדים, אחרי פרק המועדים, צריך להיות בתוך המועדים. התורה אומרת, מדבר משה את מועדי השם על בני ישראל, נקודה, אחר כך איזה הזכור של חנוכה. חנוכה צריכה לבוא בתוך המועדים, לא אחר המועדים. זאת השאלה. אני רוצה לענות על שאלה הזאת, תוך כדי העלת שאלה אחרת. הרבה יותר מסתורית, הרבה יותר מוחצת. מתי בנו את המקדש, את המשכן? פעם ראשונה שבנו את המקדש, יום כיפורים, מאחורת יום הכיפורים מתחילים, לפי כמה דעות, סיימו בסוכות, זאת הסיבה שיושבים בסוכה, הכל הלך טיק-טק הרבה הרבה, אבל לפי ההבנה הפשוטה, העבודה הסתיימה תוך חודשיים. יש לפי הוילנה גאון תוך כמה ימים, אבל לפי הגישה המובילה, זה תוך חודשיים. מה זה חודשיים מתשרי? עכשיו, זה עוד מעט יוד כסלו. והקדוש ברוך הוא אמור להגיד אור ירוק. תחנכו את המשכן, תכנסו למשכן, תביאו קורבנות, כפרה, תתחילו. מתי חנוכת המשכן התרחשה? ניסן. חיכו עוד עד סוף החורף, חיכו עוד חודשיים וחצי. אז המדרש מספר על הקדוש ברוך הוא שניגש לחודש כסלו, יש בו שיח בין הקדוש ברוך הוא לחודש כסלו, הקדוש ברוך הוא פונה וחודש כסלו, ואומר, אני יודע שאתה מאוד רוצה לארח את חנוכת המשכן, אבל אני לוקח את זה ממך, חודש כסלו, אני מעתיק, קפי, טרנספר, חנוכת המשכן לחודש אחר, ניסן, שזה כן קרה בניסן, שמונת ימי המילואים, אבל אל תדאג, חנוכה, כסלו, יש לי חנוכת הבית אחרת, שאתה כחודש תארח. זה לא חנוכת המשכן, אלא חנוכת חג חנוכה, חזרת החשמונאים לבית המקדש, החג שלנו והאירוע שלנו. אז במקום לארח את ההוסט, במקום לארח את חנוכת המשכן, אני לוקח חנוכת המשכן, מבקש קצת. אני מעתיק את חנוכת המשכן מחודש כסלו, מכניס אותו לחודש ניסן, אבל אל תדאג כסלו, כי תשלום, אתה תקבל חג חנוכה. מה המשחק הזה? למה הקדוש ברוך הוא מעכב? למה הקדוש ברוך הוא מעביר חנוכת המשכן הראשונה מכסלו לניסן? למה זה? ומה תנחו מן הנחמה הגדולה הזאת שבכל זאת כסלו תקבל חנוכה? מה זה משחק פה? מי יקבל מה? ולמה הסדר הזה? אז בעצם יש לנו שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה האזכור היחיד מופיע אחרי החגים? שאלה שנייה, למה כסלו אינו זוכה לריח חנוכת המשכן, אבל אכן זוכה לריח חג חנוכה? התשובה לשניהם היא אחידה. חנוכה קורה בצומת מאוד 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 חשוב, מאוד עדין, אבל מאוד חשוב. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, 2448, נתן לנו את התורה, קרא לנו את הים, הכניס אותנו לארץ, וזה התחיל איזו תקופה של 800-900 שנים, של נבואה, של התגלות, של נוכחות בולטת וקונקרטית של הקדוש ברוך הוא, של דיבורים על בני אדם. זה לא רק ה-48 נביאים, רק ה-48 נביאים שדברים שלהם התכתבו, עברו לנו. ויש אלפי נביאים שהסתובבו. רוח השם הייתה ממשית ומוחשית. התקופה הזאת התקיימה איזה 900 שנה. והשיא, כמובן, זה בניין בית המקדש, מקום השכינה, מקום שעומדים לפני השם, ושלושה פעמים בשנה ירא כל זכור אחת בני השם ולוקחה. וכמובן, יש שלושה אירועים מעצבים, יציאה ממצרים, קבלת התורה, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו במדבר, לא אירוע חד פעמי, אלא אירוע מתמשך שמסמל השכחת השם על עמו ועל ארצו. והחגים, הסדרה הזאת, התהליך הזה של חגים, בעצם מאותת ומאפיין את כל החוויה הזאת של גילוי שכינה, שהקדוש ברוך הוא התגלה לנו במצרים, התגלה לנו בים סוף, התגלה לנו והציל אותנו במדבר, והתהליך הזה של אירועים ושל התגלות השם, בעצם התחילה תקופה של נבואה וספר נבואה. אחרי שעם ישראל יצאו לגלות, בכל מקרה התקופה הזאת נמשכת. יש נביאים בגלות, דניאל עובר לגלות, מנבא על חזרה, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי ואסתר נחשבים חלק מהנביאים, וחוזרים ארצה אחרי 70 שנה. עכשיו, משהו מתחיל לקרות. תם עידן הנבואה, תם ספר הנבואה, ותם כמובן לא רק ספר הנבואה ועידן הנבואה, אלא כל החוויה הזאת וכל האווירה של גילוי שכינה ושל שכינה מוחשית ושל ראיית יד השם בהיסטוריה, הכל הופך להיות, סליחה, אני בקשי. הכל זה בא לידי איזה נקודת סיום. למרות שחזרו לבית המקדש השני, כבר הכירו שבית המקדש הזה לא יגיע לרמה של בית המקדש הראשון, לא יהיה ארון, לא יהיו כל מיני דברים וניסים שקרו במקדש הראשון. אז כבר הרגישו, כבר שמו לב לכך, שוברים איזה שינוי, שוברים איזה תהליך. כן, אנשים שהתחילו וחינכו את בית המקדש השני, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי ואסתר שחזרו, כבר היו נביאים. במקומם הגיעו אנשי כנסת הגדולה, אנשים שלא היו נביאים ולא הייתה נבואה, וכמובן ידעו את זה, וחלק מהמעבר עיצבו את עולם התפילה, כי בעצם יש כאן הכנה לקראת גלות שלא יהיו קורבנות, ושתפילה תבוא במקום קורבנות. אז בעצם יודעים, לא רק שיש כאן בית המקדש השני נחות, אלא גם אנחנו לקראת הדרך של גלות. כבר ידעו, חז"ל אומרים, שאם כולם היו חוזרים, אז הייתה גאולה שלמה וביאת המשיח. אבל כיוון שרק מעטים חזרו, מי שיודעת כמה חזרו עם עזרא, איזה מספר יהודים? כמה יהודים חזרו עם עזרא לארץ אחרי גלות בבל? לא שמעתם אף פעם?
50,000.
מתאים, 40,000, 42,000, מתוך מאות אלפים. רוב היהודים נשארו בחוץ לארץ, ושמו לב לכך שזאת לא חזרה, וזאת לא גאולה שלמה, ו... הייתה הרגשה של חצי חצי, של השגנו משהו, אבל עדיין זה מעבר להישג ידינו, מעבר ל... לא הגענו לגאולה שלמה, וכמובן, הגמרא במגילה דורשת שאם חומה היא נבנה על יתרת כסף, אם לוח היא נבנה על יתרת ארז, הגמרא דורשת שאם היו חוזרים כחומה יחד, אז היה משהו זהב. מכיוון שחזרו כדלתות עם כל מיני חורים, אז הקדוש ברוך הוא רק בנה בית של ארז, של עצים ולא של זהב. אז בעצם הייתה כאן איזו הבנה שהעידן הזה נגמר ואנחנו עוברים מעידן של שכינה לעידן של גלות ועידן של הסתר פנים ועידן אחר ותקופה אחרת. חז"ל מספרים לנו, בוא תסתכל על מספר 9. בפרק כ"ב בתהילים, הפרק מתחיל למנצח על איילת השחר. חז"ל הבינו מה זה איילת השחר, הצבי שקם בבוקר, איילת השחר. חז"ל הבינו שזה סימן לפורים. אם חז"ל אמר רבאסי, וכל הפרק עוסק בנס פורים. למה נמשלה אסתר לשחר? למה איילת השחר זה רמז וסימן לאסתר? אומרת הגמרא, לומר לך, מה השחר? סוף, כל הלילה, השחר זה סוף, אף אסתר, סוף כל הניסים. אסתר זה הנס האחרון. אז השחר סימן לאסתר, כי זה נס האחרון. שואלת הגמרא, ואיכה חנוכה? מה זה אסתר נס האחרון? חנוכה בא 200 שנה אחרי אסתר. אומרת הגמרא, ניתנה לכתב כרמלן. אסתר זה הנס האחרון שנכתב בספר תנ"ך. חנוכה לא נכנס לתוך תנ"ך, כי אין תנ"ך. התנ"ך נגמר. התנ"ך נסתם. אין נבואה. אז הכירו שצריכים לסגור ולסתום את ספר הנבואה כי כבר אין נבואה. וכל התרחשות, למרות שהיא התרחשות מרשימה וניסית ועל טבעית, היא נס, אבל היא לא חלק מתנך. כי לא חלק מהעידן הנבואי והגילוי שכינתי, ואסתר זה הנס האחרון שנכנס בתוך תנך. זאת בדיוק הסיבה שהסומת ההיסטורי כל כך חשוב. חנוכה משום מה קורה דווקא בתקופה הזאת, תקופת המעבר בין עולם הנבואה ותנך ושכינה לעולם הגלות ושל חושך ושל הסתר פנים. זה נקודת חצי בין תחילת בית המקדש הראשון, השני, לסוף בית המקדש השני, ובעצם חנוכה בא להעניק לנו כל מיני כוחות ונפרט את הכוחות כדי לסור את הגלות. בעצם חנוכה זה הכנה לגלות. היא לא חלק מהחוויה של גילוי שכינה ושל ניסים ושל מתן תורה ושל תנך. תנך נסגר, שכינה נגמרת, גילוי שכינה, הסתר פנים, אין נבואה, עוד מעט גלות. אנחנו עוד מעט לקראת גלות. איך העם הזה ישרוד נגד כל הסיכויים, הנס האנושי הגדול, the great miracle of humanity, שיש אומה ששרדה בלי אומה, בלי עם, בלי דגל, בלי שפה, בלי מדינה, בלי צבא, בלי, 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 ושרדה וגם התגברה וגם ישבה. איך? חנוכה מניקה לנו את הכוחות האלה ונדבר, אבל התפקיד של חנוכה, בניגוד לפורים, בניגוד לפסח, פסח שבועות וסוכות זה בעצם לעצב, למסד, לעשות, ליצור את התשתית של תקופת השכינה והנבואה. וכמובן פורים להראות שהקדוש ברוך הוא לא מפיר את הברית הזאת. אבל חנוכה זה תפקיד אחר. אז הקדוש ברוך הוא פונה לכסלו, אומר כסלו, אתה לא חודש מתאים לחנך את עידן הנבואה. כי המשכן תתחיל, תחנך, תזנק את עידן הנבואה. אתה כסלו, אתה באמצע החורף, אתה לא מתאים. איזה חודש מתאים לחנך את עידן הנבואה והשכינה? ניסן. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא משחק עם את החודשים. הוא אומר, ניסן הוא החודש המתאים לחנך את המשכן, כי חנוכת המשכן זאת התחלת התקופה הגדולה של כמעט 1,000 שנות נבואה וגילוי שכינה וכסלו, אתה אתה באמצע החורף. אתה חודש חשוך. אתה חודש שבעצם, מה קורה בכסלו? בית המקדש נסגר לחורף. בעצם. מה הכוונה של בית המקדש נסגר בחורף? כל הפעילות הגדולה קורית בבית המקדש בין פסח לבין סוכות. קורבן פסח, שתי הלחם, מנחת העומר, וכמובן השיא, ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, בית הבחירה, ניסוח המים, שמחת בית השואב, השמיני עצרת. בעצם זה לוקח איזה חודשיים לסגור את בית המקדש. ותוך החודשיים אפשר לעשות את המצווה האחרונה, אבל רק עד חנוכה. איזה מצווה? אפשר לקיים אותה, אבל רק עד חנוכה, קשור לבית המקדש.
ביקורים.
אומרת המשנה, מספר 12, מעצרת ועד החג, שבועות עד סוכות. זאת התקופה המרכזית לעבוד ביקורים. מביא וקורא, מביא וגם קורא פרשת כי תבוא. מן החג, שבועה ראשונה מספר 12, ועד חנוכה, מביא ואינו קורא. עד חנוכה מביאים ביקורים בלי פרשה. אחרי חנוכה, זהו. הכל קפוא. הולכים לישון. כמובן, כל יום מביאים את הקורבנות, שומעים את הגחלת, על איש נמוך, ושבתות וראש חודש. אבל מתי בית המקדש תחזור לתחייה? ניסן, שקלים, מחזור חדש, אנשים חדשים, קורבנות. אז קדוש ברוך הוא פונה לכסלו ואומר, אתה לא מתאים לחנך גאולה. אתה יותר מתאים לחנך גלות. אתה חודש חורפי. אתה חודש חשוך. אתה חודש בעצם בלי בית המקדש, ובבור שיש בית המקדש, או בלי אקשן, בלי התפעלות בבית המקדש. אתה תארח חג שאמור לחנך את הגלות, לא חג שאמור לחנך את הגאולה. ניסן הוא יארח את חנוכת המשכן. אתה תארח את חג חנוכה, שאמור לחנך את עידן הגלות, העידן השני הגדול של עם ישראל, לא 900 שנות גלות, הגאולה, אלא 2,000 שנות גלות. חנוכה, תיתן את הכוחות ואתה תארח את חנוכה. זאת הסיבה שהאזכור הזה של חנוכה אינו יכול להיות בתוך פרשת המועדים, באמור. כי לא חלק מהמועדים. המועדים בעצם מזינים, מובילים, מציתים את הגאולה, שכינה, נבואה, בית המקדש, הר סיני, קריאת ים סוף, זכר עשה לנפלא סב, חנון ורחום השם, כשחוגים פסח ושבועות זוכרים את החסד הרייך, אהבת כלולותייך, את אותה תקופה הגדולה. אבל חנוכה בא אחרי, מנותק. החג הזה, התהליך, הסדרה הזאת מסתיימת. אלה מועדי השם, אלה השם, מועדי השם. כבר אין, במרכאות, חגים, אין חוויה של חגים, כי אין נבואה, ואין ספר נבואה. ואז בא חנוכה בתפקיד אחר, אז התורה צריכה ורוצה להזכיר חנוכה, אבל לא צמוד, לא ברצף, אלא מנותק. אחרי ודבר משה, יחדשו. זאת אומרת, חנוכה מתפקד פונקציה לגמרי אחרת. לא לחנך את התקופה של נבואה וגם שכינה, אלא לבוא בצומן מאוד 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 שביר, ולעזור לנו ולעניק לנו את החסינות כדי לעשות את הקלות. וזאת בעצם ההבנה של רמב"ן ומדרש אחר מאוד מאוד מתאים. פרשת בעלותך כתוב, בואו נעבור למספר 6. פרשת בעלותך ודבר שם משה לאמור, דבר על אהרון, בעלותך את הנרות, על מול פני המנורה. רש"י מפורסם, אחד מהקטעים ברש"י הכי מפורסמים, תחילת בעלותך, נחלשה דעתו של אהרון, חלשה דעתו כי הוא ראה שכולם השתתפו בחנוכת המשכן, כולם הביאו קרות כסף, מזרקי כסף, זהב, קטורת, עגלות, קרבנות, בהמות, והוא פספס, הוא הפסיק. הקדוש ברוך הוא מנחם אותו, אמר לו הקדוש ברוך הוא מספר 7, סוף העמוד, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלם, יש לך משהו, אתה יכול להתנחם בו, שיש לך הדלקת מנורה בבית המקדש כל יום. למה הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון עם הדלקת מנורה בבית המקדש? לא הייתי מנחם אותי, הייתי אומר, יש לך קודש הקודשים, יש לך קיטורת, יש לך עם הכיפורים, אתה כל כך טרוד על כל מיני בהמות קטנות שכל נשיא מביא, אתה נכנס ביום הכיפורים בבתי כהונה וקודש הקודשים, נה 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 נה, כן, נתחיל לנגן, נה 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 נה, נרים את אהרון על הכתפיים ונה נה נה נה. פתאום הקדוש ברוך הוא מנחם את אהרון שמדליק את המנורה המדושנת כל יום. זאת הקושיה של הרמב"ן, רמב"ן מפורסם. לא נתברר לי למספר 8. למה נחמו בהדלקת נרות, ולא נחמו בקטורת בוקר וערב, וכל הקורבנות, מנחת חביתים, יש רשימה מלאה ששייכת רק לכהן גדול, להגיע, אתה כהן גדול, יש לך כל מה שאתה רוצה, אתה חייב לדאוג שאתה לא מביא את הקערה הקטנה ואת הקצת קטורת. והנה, טוען הרמב"ן, דבר ידוע, שכשאין בית המקדש קיים, הקורבנות בטלים לפני חורבנו, אפילו תפלות. אבל לא רמזו אלא לנרות חנוכת חשמונאי, שהיא נוהגת אף לאחר חורבן בגלותנו. הקדוש ברוך הוא פונה לאהרון ואומר, הנשיאים משתתפים בחנוכת המשכן. אבל התקופה הזאת של המשכן, תסתיים באיזושהי שעה, תהיה גלות. וכל תרומה, וכל השקעה, וכל תשתית, וכל מה שאתה רואה, תלך לאיבוד, תיכנס. איפה הארון עכשיו? אף אחד לא יודע. איפה המזבח עכשיו? איפה הקטורת? איפה שום כלום? המנורה שאתה מדליק במשכן כל יום, ינציחו אותו. במנורת חנוכה, כל שנה שעם ישראל מדליק מנורת חנוכה, ינציחו את מנורה. המצווה הזאת בבית המקדש היא שלך, היא מצווה לתקופה השנייה בהיסטוריה. כל מה שאנשים עושים עכשיו זה לתקופת הגאולה והשכינה והתנ"ך, אבל אתה יש לך תפקיד אחר. אתה תדליק מנורה, וזה יהיה השריד היחיד. השריד היחיד מבית המקדש זה יהיה מנורה, שלצערנו אין לנו את המנורה, אבל מצווה שמסמלת את המנורה שכל יהודי מדליק בבית, זה תפקיד שלך. זה מנורה שלך, וזה המתנה שלך. זאת אומרת, ראינו שלושה קטעים. הקטע הראשון, שהזכור של חנוכה מנותק. הנה פרשת מועדים, חנוכה. מדבר משהו מודה השם, מועדים, גאולה, נבואה, חגים, חנוכה. שנייה, כסלו לא מתאים לתהליך הזה, לתקופה הזאת בהיסטוריה. זה כבר ניסן. יש חודש גאולה. כסלו זה חודש גלות, חודש חורף. חודש ישועה לפני הגלות. שלישית, הרון מתקנה בנשיאים שמחנכים את המשכן, יש לו בסדר. תן להם לחנך את הגאולה, את המשכן. לך אני מעביר תפקיד אחר. להכין את הדרך לסלוט, דרך לקראת הגלות. עכשיו יודעים מה חנוכה עושה. השאלה הבאה, איך? מה חנוכה תורמת? מה קורה בעקבות חנוכה? איך חנוכה עזרה לנו להתכונן לגלות? אנחנו יודעים שהמסגרת ההיסטורית פה היא חשובה. לא סתם שקרה בוואקום, איזה נס שרצו לגזור עלינו גזירות רעות. יש משהו, עטיפה היסטורית, מאירוע היסטורי. וזה נמשיך אחרי שנקח קצת. בסדר, נקח. קצת פסק זמן. קודם אספר לכם סיפור. פעם הייתי בטיסה, גם הזדמנות טובה לאחל לכם חג חנוכה שמח, שבוע הבא ועוד שבועיים אני בחוץ לארץ, אני חוזר יומיים לפני חנוכה בעזרת השם, ואחר כך יש חנוכה, אז חנוכה שמח. אני זה בטיסה, מטוס קטן, זו תקופה של השפעת החזירים, אף אחד לא נגע בשני, אף אחד לא דיבר עם השני, אף אחד לא הסתכל על השני, ממש כל אחד בעצמו עם המסכות, כל אחד מנסה, ובמטוסים קטנים, לא קל, אז כל אחד ממש מבודד, זה היה סיפור מאוד מוזר, שיש 30, זה מטוס קטן, 40 אנשים במטוס, אף אחד לא מתייחס, לא מסתכל, כל אחד מסתגר בעצמו, ממש טרגי, מאוד קל, סיפור כואב. אני מסתכל מאחורי ורואה, איזה שלושה בחורי ישיבה עם הכובעים, מסתירים את הזהות שלהם, עם כל הסקי, הולכים לסקי, כי אנחנו טסים לטורונטו, כנראה שהם עוברים למקום אחר, והטיסה מתעכבת. ונוחתים בשתיים בבוקר בטורונטו, ומחכים שם ממש על המנחת שם, לא נכנסים לבניין, לא נכנסים לטרמינל, שם המטוס קטן, יודעים למטוס, עומדים שם ליד המטוס ומביאים לך את המזוודות הקטנות. אז אנחנו אף אחד לא דיבר עם השני, ואיזה כמה, חמישה, ארבע שנים, כל אחד מתחיל את הבלאקברי שלו, זה היה איזו תגובה של בלאקברי, ואני ניגש אליהם, ואני אומר להם, כי אני יודע שהם דתיים, הם רוצים להסתיר עם הכובעים, או לא הכובעים השחורים, הכובע בייסבול, אני יודע שהם דתיים, אז אני אומר להם, הנה, אני מכיר את טורונטו, הנה זמני תפילה, הנה מזוזות קשרות, אתה צריך אירוח, אתה צריך, התחילו לעשות לשלוח מסרים, מסרונים, ומסתכלים עלינו. אתם בכלל מכירים אחד את השני. לא דיברתם אחד עם השני על המטוס. אתם לא מכרים. כנראה שפתאום יש איזו חברות גדולה, כל אחד עם הבלאקברי שלו. התשובה פשוטה. כי יהודי לא חשוב איפה הוא או היא גרה. יכול להיות יהודי שחור, לבן, אזור זה, אזור אחר, טיים זון זה או אחר, מדבר שפה. עבורנו יש לנו את השפה המשותפת. מצא זה מצא, מקווה זה מקווה, שבת זאת שבת, שחיטה זאת שחיטה, תראה את המשפחה זאת על המשפחה. הוא מדבר ספרדית, והיא מדברת אנגלית, והוא פולנית, אבל זה אותו לשון, זאת אותה שפה. לפעמים שאני נוחת במטוס, אני אומר לעצמי, אני נוחת לשבת באיזשהו מקום. אז אני אומר, הנה, אני מגיע לקהילה, ויש איזה, אני יודע, מאות אנשים שיקבלו אותי, ואני משפחת רחלן, אני אוכל בשולחן שלהם, וחברים, ובהלה, ואני, וכולם במטוס, כל אחד אחר, מי שלא חוזר הביתה, מי שחוזר הביתה יחזור למשפחתו, ומי שמגיע ללוס אנג'לס או לניו יורק, למקום שאני נוחת, הוא יגיע לאיזה מלון צנוע, שקט, לבד, אוכל לבד ליד איזה בר, ואני מגיע לאיזה קבלת פנים של 400 אנשים. כי יהודים גרים ביחד, אנחנו משפחה, אנחנו לא יכולים לתת לאחד להישאר ב... לינו ואחר תעברו, כן? בשיר הזה, לינו ואחר תעברו, כי אי אפשר להגיע בשבת רק לארוחה. מגיעים צריכים להגיע לכל השבת, כן? השבת, זה דרך להכריח אנשים להישאר. Survival, כמו הישרדות, אבל זאת הישרדות הלכתית. אתה צריך להישאר לאי, אתה לא יכול לצאת מהאי ל-24 שעות, ולנסות לשרד ל-24 שעות, כי זאת שבת. וזאת שפה משותפת. וזאת לא רק שפה משותפת של התנהגויות, זאת גם שפה משותפת של כל יהודי היום, פרשת ויצא, לומד את אותה תורה, את למה נקרא ראובן ראובן, ומה זה דן, ומה זה יצא צדיק, יצא הדרה מהעיר, ואת האבן, והגל את האבן, ומלאכים, ואת אבנים, ואת... וכמובן, זאת רק הפרשה. מי שבאמת לומד תורה, הוא יכול לשבת כל אחד, מה אתה לומד, אני כל כך אוהב מטוסים, לחבס את בחורי ישיבה, ולתת להם איזה מבחן, ומה אתה לומד, איזה תוספות, איזה גמרא, לראות, הם באמת יודעים מה שלומדים, ו... השפה משותפת, כל אחד יודע, בבא קמא, סנהדרין, דב מציע, בפסחים, זה השפה. זאת אומרת, יש כאן מעבר מספר הנבואה, תנ"ך, לספר תלמוד בבלי. ההתפוצצות הגדולה האינטלקטואלית הכי מרשימה בחיי אנושות. איזה 400-500 שנים של אנשים שפשוט ידעו את התורה בצורה שאני בקושי יכול להסביר לכם. אני צריך איזה חודשיים ללמד אתכם תורה שבעל פה בצורה עיונית, מקיפה, פנורמית. עד כמה ידעו את התורה? אני פגשתי אדם שקצת ידע את התורה כפי שהם ידעו, ולכנסין חשב כמו תנא. הוא ידע את התורה כל כך טוב, שהוא לא למד סוגיה X או סוגיה Y, מה אומרת הגמרא כאן, מה אומרת... אני, בוא נגיד, אני יודע לנתח את הסוגיה כמו האחרון. אני לא חייב לקרוא את מה שכתב בסולובייצ'יק, אני יכול בעצם לראות את הראשונים, ולשחק עם הראשונים, ולהגיע לאיזה... כמובן, היא לא תהיה חלקה כמו סולובייצ'יק, אבל אני יכול לעשות את אותה פעילות. אני מכיר אנשים שחושבים כמו ראשונים. אני לא יכול לחשוב כמו ראשון. אני קורא את ההגמרה, חייב לקרוא את הרשב"א ואת התוספות ואת הרמב"ם, חייב, אחרת אני אבוד. אבל בוא נגיד, ומשה לחנזין, את החברותא שלי, הוא יודע את התורה בדרך שאני לא יודע, אינסייד, בצורה פנימית, יכול לקרוא איזה 5-6-7 סוגיות ולשחק עם הסוגיות. אבל, ואני מכיר הרבה אנשים כאלה, הרבה, אבל אני מכיר אנשים כאלה. אני פגשתי אדם אחד שידע את התורה לא סוגייתית, סוגיה, 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 להסתכל על כל המפה התלמודית וידע אותה. אז הוא חשב על נושאים שלא עולים בסוגיות. על דברים שעולים מתוך הסוגיות ביחד. כמו הרמב״ם. הרמב״ם ידע את המפה ההלכתית שלא אדוק וקשור למסכת. אז הוא לא כתב פירוש על מסכת בבא בתרא. כתב הלכות שכנים. הוא מיפה את העולם התורני לבד. וכמובן נעזר מהגמרא. איפה מופיע? יש מסכת תשובה? לא. הרם ידע שיש עולם של תשובה, הוא כתב הלכות תשובה, הלכות מלאכים, הוא יצר מפה. תראו לעצמכם איזה אלפי אנשים שידעו את התורה בצורה שקשה לתאר, שאדם לומד יום-יום אחרי הרבה הרבה שנים. וזה הכל התחיל אחרי כן. הלל ושמי, רבי יוחנן בן זכאי. לפני חנוכה רואים את התנאים הראשונים, רבי שמעון הצדיק, פגש את אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר הגדול, יש סיפורים. כך אנטיגנס איש סוכו. נו, אנטיגנס זה שם יהודי? אנטיגנס זה שם יווני. מרגישים את היוונים. היוונים באו וכנראה שהשמות השביעו אחרי זה. יש המון שמות, מדוסה בן הורקינס. זה כל ההשפעה היוונית. פתאום יש, קוראים לזה באנגלית סופרנובה, התפוצצות חללית. הכל מתפוצץ, ויש כוחות ואנרגיות, ומייצרים. לא הייתה לי מנהרת זמן, ואני יכול לעשות סדק, הגדרות חד פעמי, ולחזור לתקופה מסוימת. תחזר. לשבת ליד הלל, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן זכאי, רב שמואל. מה? לא יומן. לא יומן. לדעת תורה שהם ידעו את התורה? לחזור לתקופת התנאים והמוראים? מזה בא בעקבות חנוכה. דווקא חנוכה הזרים הכוחות כל פעם שיש התעוררות תורנית בלימוד תורה, זה בא בעקבות התעוררות לאומית. האנרגיה של לימוד תורה זורמת מאיזה אנרגיות לאומיות. אני תמיד אומר, אם יש 6,000 בחורים שיושבים היום בלייקווד ולומדים, זה בגלל שיש מדינת ישראל. בגלל שיש קוממיות, יש גאווה לאומית, ויש נוכחות יהודית, אז עם ישראל מתרגם את הכוחות הזה, את הכוח הזה, דרך לימוד תורה. אם יש 6,000 בחורים שיושבים במיר, זה בגלל שיש קוממיות, בגלל שיש. זה תמיד היה ותמיד יהיה. ביטוי תורני לכוח ואנרגיה לאומי. וזה מה שנתן לנו לסור את הגלות. אתן יודעות שיש איסור מדרבנן ללמד תורה שבעל פה לנוכרי. תורה שבכתב זה ספר בינלאומי, זה ספר אוניברסלי. מוסר, מונותאיזם, היסטוריה, בריאת העולם, מסרים בינלאומיים. בבקשה, כל דכווין יצדה ויחול, כל דצריך יצדה ויפסח, מי שרוצה ללמוד תנ"ך, מוזמן. יהודי נחרי היום בישיבה, וכל מיני אנשים, ממנייטס, לא יודע מי זה, מאירלנד, שצילמו בישיבה, בבקשה תורה. אבל ללמד תורה שבעל פה בצורה מסודרת לנחרי אסור. כי זאת השפה המיוחדת שלנו. זאת שפת, השפה המשותפת. שפעם, זה לא רק שעבורנו מצב השבת, זה מצב השבת פה להיקשר לאזור וזמן ושעה. זה גם השפה שהאנשים הכי טובים והכי מסורים, משך כל הדורות, השקיעו בהבנת רצון השם. גם שאין קשר חילחתי ומעשי, עולם של אוהלות ושל זהב, אני למדתי השבוע סוגיה שעוסקת בזהב לחבר בישיבה, זהב וזהבה ותומת הסד ותומת מדרס. אין לנו זהב, אין לנו בית המקדש, אין לנו קורבנות, אבל רוצים לדעת מה רצון השם ואיך זה משפיע על בבא קמא, כי יש קשר בין זהב לבבא קמא. אז זה חשוב לנו וחשוב לכל האנשים הגדולים. אומרים חז"ל במספר 10. רבי יוחנן אמר רבי יוחנן, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. יש ברית מיוחדת לתורה שבעל פה. מה הברית המיוחדת לתורה שבעל פה? זה ברית הישרדות. אתם רוצים לשרוד את הגלות? אתם רוצים לשרוד 2,000 שנות הסתובבות בעולם? תשמור על השפה שלכם, תשמור על הזהות שלכם, תשמור על העדיקות ההלכתית, על שמירת ההלכה, ואז לא חשוב איפה הוא גר ואיפה שומעים על יהודים שעברו ממיר לשנגחאי ועברו לסיביר. יהודי זה יהודי, שההלכה זאת הלכה, לא חשוב איפה הוא ומה הוא. וזה הכוח, יש ביטוי באנגלית, אני לא יודע את הביטוי בעברית, tensility, tensile, כשיש איזה חומר מתכת, והוא עמיד, ואפשר לגמש אותו ולמתוח אותו. זה טנסר, זה מה שאומר הפיזית, זה ביטוי פיזיק בעולם הפיזיקה. זה נותן ליהודי את הכוח ואת היכולת הזאת לעבור את הדברים הקטנים, את האירועים הקשים, אבל בכל זאת הם לא אירועים נצחיים. זו תרומה ראשונה של חנוכה. לידת תורה שבעל פה. בלי חנוכה אין תורה שבעל פה. זה שוב פעם, זה בא כמענה לסגירת תורה שבכתב. זה בא כמענה לסגירת התנ"ך. עכשיו מתחילים תורה שבעל פה. אני זוכר לפני הרבה שנים, הייתי בלוס אנג'לס דווקא בפרשת ויצא. אז אכלנו ביחד, מישהי מלוס אנג'לס פה, אכלנו יחד כל הקהילה, אחר כך הגיעו לשלב אחר הכי מפחיד, Ask the Rabbi. איזה שעה אפשר לשאול את הרב מבקר כל מה שרוצים. מישהו מרים יד, כן, מה אתה רוצה לשאול? שאל אותי, האם יעקב נשק את רחל?
פרשת ויצא. כתוב שהוא נשך אותה. כן? רבי, ממה נשך? תורה כותבת, אתה לא רוצה להגיד שהתורה מזייפת. מצד שני, יעקב נשק את רחל, אז תראה לנו. מה אתה אומר? אז אמרתי לו שכנראה שהוא כן, אם כתוב בתורה. ומצד שני צריכים לדעת שיש הרבה שכבות של התנהגות יהודית. יש את התורה שהקדוש ברוך הוא גילה. כמובן, אנשים חיפשו את הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, דרך כל מה שדיברנו, דרך מוסריות בעולם, ויש גידוי השם, ויש עידן החכמים, ורבנים הוסיפו הרבה תקנות, הרחקות. אז בואו נגיד, בואו נניח שיעקב נשק את רחל. אבל בואו חז"ל, ואסרו עלינו כל מיני דרכי חיבה, ועכשיו אנחנו גרים בעידן שברוך השם אנחנו מתעשרים עם כל השכבות האלו. אז אפשר לומר שיעקב נשק את רחל, ומצד שני חכמינו זכרונם לברכה אסרו, ואנחנו לא נושקים אחד את השני. לא בכוח שבגלל שיעקב כאילו לראות את כל עידן של כל הרבנים כסטייה מאבותינו ומשהו שבוגד באבותינו, יש הרבה הרבה שכבות, זה מה שנותן לנו את האושר, שאנחנו בעצם, בואו נגיד, חיים תוך שלוש תקופות ומייחלים לתקופה רביעית. תקופת חום הר סיני, מהר סיני עד אמצע בית המקדש השני, תקופת הנבואה, בית המקדש השני, בסוף בית המקדש השני עד 1948, פחות או יותר התהליך שלנו, עידן הגלות, עידן הרבנים, ועכשיו חוזרים לארץ ומנסים לבנות ולקדם את עידן המשיח. אז בעצם יהודי חי בארבע תקופות ויונק ושואב כוחות מכל התקופות. על התקופה הראשונה יעקב נשק את רחל, על התקופה שלנו בחור לא נשק בחורה. זה לא קיים. אז לראות את התקופות האלו ולדעת לתוך איזה תקופה כל חג שייך. נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, מה נתנה לנו חנוכה? מה נתן לנו חג? איזה מתנה אנחנו קיבלנו מהקדוש ברוך הוא? כן, הורים נחלקים מתנות, אבל הקדוש ברוך הוא גם אבא. אז הוא גם מחלק מתנות. איזה מתנה הקדוש ברוך הוא חילק לנו? ערב יציאה לגלות. סוד אמיתי של הישרדותנו בגלות, זה פשוט אין תשובה אחרת. יכולתנו, נוכחותנו, נכונותנו, סליחה, רצוננו, למסור נפשנו על קידוש השם. אין אף אחת ואף אחד שיושב פה, לולי הנס הגדול והמסירות הגדולה שאנשים היו מוכנים לתת את נפשם על קדושת השם. זה בגנים שלנו, מעקדת יצחק, זה גם בהיסטוריה של כל אחד פה. אם מי שיושבת פה כיהודי גאה, זה בגלל שאיזה סבתא או סבא, רבא, 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 מסר את נפשו, בין אם זה מסירת נפש למות, בין אם זה מסירת נפש אחרת. אני הייתי בשבת, בבר מצווה של חברים, האישה באה ממשד, מאיראן, וסיפרו שב-1850 הייתה עלילת דם, והכריחו את היהודים, או שאתם תסלמו, או שאתם תהרגו, כולם ככה. הפכו להיות יהודים מתחת לרדאר, מתחת לפני השטח, והציגו את עצמם כמוזלמים, וקנו חמץ בפסח, הלכו הביתה, שרפו את החמץ, עפו מצות, קנו בשר חליל, חזרו הביתה, שרפו את הבשר ושחטו, וכמובן סגרו את המקווה. אז כל האנשים יצאו בחורף, עם חבל, עם איזה מסור, חתכו חור בקרח, כי כל הנערות היו קפואים. קשרו את החבל מסביב לרגל, מסביב לקרסוליים, לא קשירה הדוקה כי זאת חציצה. צד שני של החבל קושרים לעץ, הולכים באמצע הלילה, כי תרת המשפחה היא חשובה, וטובלים בנהר קפוא, כשיש סכנת חיים. כמובן, אם יש סכנה, זה עושים, אבל חותכים חור בקרח, יורדים עם חבל כדי חס וחלילה אם היא ככה מסתחררת ולא יודעת איפה החור, אז צריכים למשוך אותה חזרה כדי לקיים את אתר המשפחה. מה זה להביא ילדים לעולם עם טומאה, עם טומאת נידה, עם טומאת חס וחלילה? אז זה ככה לא נשמע קדושת המשפחה. אז זה לא רק מסירת נפש כשנחריבה עם רובה ונחריבה ומכריח אותך לעמוד על קידוש השם, זה גם אדם שמתמסר לשמירת ההלכה בתנאים לא תנאים. ובעצם חנוכה זאת הפעם הראשונה שקבוצות מסרו את נפשם על קדושת השם.
זה רבים ביד מעטים, פשוטו כמשמעו, חלשים ביד חזקים. אנחנו יושבים עכשיו במגדל עוז. מה היישוב השני שעוברים מדרך ירושלים? אחרי שעוברים דניאל? אלעזר. על שם מי נקרא אלעזר? אלעזר המכבי. שהיוונים שחררו את הפילים המטורפים. מי שלא ראה פיל במלחמה, לא ראה מלחמה מימיו. עמוד שם עם הרומח הקטן, ועם, כמו ילד בגן, עם סכין הקטן, ולראות את הפילים שטורפים ודוסים. אי אפשר, פשוט, אתה לא יכול לעשות כלום. שום סכין, שום כלום, לא יעזור לך. האדמה רועדת, רועשת. מי שצריך לעמוד, ולראות לכולם שאפשר להפיל פיל, אפשר להרוג את הפיל, אבל הדרך היחידה אז להרוג פיל זה לטבע. זה לעמוד מתחת לפיל ונדקור את הפיל כשהפיל ייפול לך. והוא מת במלחמה, אבל מי שצריך להראות שאפשר לעבור את הפילים, אפשר בעצם להתגבר על יוונים. וגם כן תבינו שגם אחרי חג חנוכה, הרדיפות לא הסתיימו והקרבות לא הסתיימו. היו הרבה מלחמות והרבה בעיות והרבה קורבנות במשך המון שנים. ולו אחד מהחשמונאים היו ניגשים לרב ושואל אותו, הנה היוונים, רוצים להניח לנו, אבל בתנאי שנבטל ראש חודש. כי סך הכל, איזה מצוות רצו לבטל ראש חודש, שבת מילה? לפי מיטב ידיעתי, המצוות האלה לא יהרג ואל יעבור. אחרי שבוא אלייך ואומר, תבטל מצוות מילה שאני ארוג. חייבים, לא רק שמותר, חייבים לבטל מצוות מילה כדי לשמור חיים. פיקוח נפש, תוכל את כל התורה כולה. אני שואל למה שזה שעת השמד. בסדר, אבל זה ויכוח. היו פתרונות. היה אפשר למצוא פתרונות ודרכי חליצה. אבל ידעו שעומדים על נפשם ושומרים את הדת שלנו, וזה נקודת אפס, אל חזור, אם לא נעמוד מולם, לא יהיה לנו. אז בעצם, החשמונאים חינכו את המושג של מסירות נפש על קידוש השם. כי עד אז היו בודדים. אברהם מסר את נפשו ואת נפש בנו בהר מוריה. במעמד מאוד מאוד קריטי. שלושה אנשים, חנניה, מישאל ועזריה, מסרו את נפשם, משליחו את עצמם לכבשן האש בנבוכדנצר. אבל הם אנשים אנונימיים, לא יודעים עליהם, לא יודעים אחר כך, הם לא מזדו. יש כאן התמסדות של המושג, של קבוצות וקבוצות של יהודים שמוכנים למסור את נפשם לקדושת השם, ובעוד 200 שנה, 10 הרוגי מלכות יחזרו על כל התרגיל הזה. ממש ערב הגלות. זה ערב הגלות, זה 200 שנה לפני, אבל ממש ביציאה לגלות אחרי החורבן הגדול על ידי הרומאים, רבי עקיבא וחבריו ימסרו את נפשם, ובעצם יבשרו לעם ישראל, יש רק דרך אחת לעבור את הגלות הזאת. נכונות להירג על פי קידוש השם. מי שלא מוכן, שלא יגיע. מי שלא מוכן, שלא ישתתף. ביום שני, יום שלישי, היה 50 שנה לגימל כסלו, 49 שנים לגימל כסלו הראשון, שהגיעו הכיתה הראשונה לגוש עציון. גוש עציון היה ריק אחרי מלחמת ששת הימים, ולקח להם שנה וחצי עד שתארגנו, וביקשו מרב עמיטל להקים ישיבה ולהקים לתחייה את כל האזור. אז סיפרו כל מיני סיפורים, עשו בנקווט דינר בישיבה, וסיפרו מי שנציג של הכיתה הראשונה עמד ודיבר ואמר שכל הרבנים רצו שהתלמידים לא יגיעו לישיבה 11, רצו שיגיעו לישיבות השחורות. וכולם ידעו שאם יש, אם שני בחורים יחליטו לצרף לרב עמיטל, אז הישיבה תקום. הבחורים הכי טובים בתיכון, בנתיב מאיר. מי היו? יעקב מידן ואליהו בלובנצווייג, שהיום ראש ישיבת ירוחם. כל אחד ידע שאם אליהו ויעקב יחליטו על גוש, כולם יגיעו. אז כולם צידו אותם, מכניס אותם לישיבה. והייתה אסיפה בביתו של רב עמיטל בגבעת מרדכי,
ב-1968, ממש עכשיו בכסלו, לפני כסלו, כמה שבועות, האם כדאי להגיע למקום המטורף, המסוכן הזה, זו גוש עציון. ושאלו אותו כל הבחורים מרם איתה, זה לא מפחיד, זה קשה. זה מבין את הפנה להם ואמר, מי האיש הירא ורך הלבב וילך וישוב לביתו. ושאל אותו, בסדר, יש נשים בכפר ציון, זה לא ישיבתי. מי האיש הירא ורך הלבב וילך וישוב לביתו. כל מיני שאלות, 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 ואתה מעלה עצמה, מי האיש הירא ורך הלבב וילך וישוב לביתו. מי שרוצה, רוצה. מי שתמיד מפחד, בסדר, שיפחד וישב במקום. רוצים לעשות חלוציות, רוצים לעשות משהו. ברור שהכרטיס כניסה זה פחד. הכרטיס כניסה זה. לא מפחיד לגור פה בארץ, ברור שזה מפחיד. כי יש בולזאי. למה יש בולזאי? כי זה שדה ההיסטורי. רוצים להיות בהיסטוריה, אז כולם רוצים להיות פה. מי שמחפש מקום שקט וקניון ואיזה חתיכת דשא, וזה שיחפש בסוברביה, שיחפש במקום קטן ושקט. מי שרוצה להיות חלק, זה מה שעשיו אמר לי יעקב. אני אנוכי הולך למוס, ולמה זו לי בחורה? הבחורה הזאת תחרוג אותי. נכנס לתוך בית בקדידה שעושה תנועה לא נכון, קורית. עוד תנועה לא נכון, עוד קורית. עוד עונש, עוד עונש, זה הרוג אותי. אני אנוכי הולך למות. ולא יכול לראות את הגדלות של להיות כהן. כי ההשלכות והמטען והמשקל זה בגלל שזה גדול. לא סתם שיש עונשים לכהן. למה יש עונשים לכהן? כי אתה נמצא בעמדת מרכז, אתה נמצא בכיסא הטייס, אתה נמצא בעמדה מאוד מאוד חשובה. אז מי שנמצא בעמדה מאוד מאוד חויתית, יעשה פשלה, אז ירוס את כל המערכת. אז ברור שיש עונשים והשלכות. אז מי שנמצא בארץ, ברור שהוא חי ליד האש, וחשוב לחיות ליד האש, וכמובן מי שחי ליד האש, לפעמים נצרינו, הוא נשרף, בקובעי קדש, כמו נדב אביהו. אז זה אותו דבר. אז מי שלא מוכן להקריב את נפשו, קידוש השם, שלא ישתתף, כי זה המחיר. המחיר להיות יהודי זה נכונות. כשרבי עקיבא נהרג על קידוש השם, מה הוא אמר לתלמידיו? שאלו את הרבי, כל מה שעשית, עד מה? אז הוא אמר, כל ימי הייתי מצטער. יש חושב, שוקל, אם באמת אני אגיע לממן הזה. כל יהודי צריך לחיות עם המודעות הזאת שאולי יבקשו ממנו מן השמיים. אנחנו לא מחפשים, אין לנו תקוות מוות, לא רוצים, אנחנו בחיים בהם, רוצים חיים ושוקקים חיים. אבל כל אחד יודע שיקרה לפעמים למעמד הזה של הרסית, של המוריה. וחנוכה חינכה מסתה את כל המושג הזה. זה הכל מכל חנוכה, רבים מיד מתים תמאים ביתר שם וצדיקים דיינים כיסוי שכה. מסור נפשם. וזאת הענקה, המענק. השני של חנוכה, כדי לסבור את הגלות. והשלישי, או השלישי זה תמיד מה שרבם איתה להב לספר לנו בחנוכה. קורא לנו את הרמב״ם, הרמב״ם שמתאר את נס חנוכה, ומדבר על השמן, ומדבר על המנורה, מספר ראשון, מספר אחד, בבית שני, שמחו יוון, גזרו גזירות, בדלו דתם, ניחו אותם לעשות פתרון מצוות, פשטו ידם בממונם ובבנותיהם, שלא, שאף אחד לא ישלה את עצמו, אף אחד לא יגיד, הנה פורים, זאת הייתה התקפה פיזית ומשפחתית, וחנוכה זה איזה ויכוח אידיאולוגית בין האורתודוקסים לבין, זה גם פשיטת יד בממון, פשיטת יד בבנות, אונס והרג ופרצו בית המקדש, גם חנוכה זה לא סתם אידיאולוגי, גם חנוכה היה פיזי והמתקפה פיזית. פרצו בפרצות, תימו אתרות, צר להם ניסו מאוד מפניהם, לחצו מלחץ גדול, עד שריחים עליהם הקדוש ברוך הוא, אלוקי אבותינו, הושיע מידם, שואה רביעית, מספר אחד, הצילם בגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, הרגום, הושיעו ייסו מידם, העמידו מלך מן הכהנים, כאן הביטוי החשוב, חזרה מלכות לישראל יתר 200 שנה לחורבן השני. הרמב״ם לא מזכיר שמן בכלל. בהלכה הראשונה, הלכה א', לא מופיע שמן, מופיע מלכות ישראל. מה טיב המלכות הזאת? מה כושר? מה איכות המלכות? התגובה הזאת, 200 שנים פחות או יותר מחג חנוכה, עד חורבן בית המקדש, על פי המוראים, זה התקופה הכי כואבת, הכי טרגית, הכי נחותה, הכי פתטית של כל הזמנים. צדוקים, נכנסו, פלשו לתוך משרדי כהונה גדולה.
רוב כהנים הגדולים היו צדוקים. המשנה מתארת לנו את התסריט, ערב יום הכיפורים, חכמים השביעו את הכהן גדול שלא ירוס את עבודת בית המקדש, כי רובם כן הרסו, כי רובם כן תשתשו. זה סיפור כל כך כואב, כל כך עצוב. זה כמו לבקש מאסתי ערב יום הכיפורים, אסתי, אנחנו משפיעים אותך, שבאמצע יום הכיפורים שכל בת יורדת לקריאה שאת לא חוטפת איזה נקניקיה קטנה לאכול משהו, כי חושדים בך. אז איזה מנהיגות, איזה אמון. כל שנה, זה פתטי, להשביע אותו. הללו בוכן והללו בוכן, אומרת המשנה, הוא בוכה שנשם, והם בוכים ששים וחשדו. מלחמת אזרחים שכמעט הורסת את החברה. כל השנים היו מתחת לשלטון היוונים והרומאים ושילמו להם. איזה תקופה, באמת, איזה תקופה קיבלנו. הגמרא אומרת שאם אדם אומר שאני בא מבית חשמונאים, אומרים שאתה פסול להתחתן עם יהודיה. לא נורא, כי אחרי שניים, שלושה דורות, כל החשמונאים הושמדו, והיחידים ששרדו, שברחו, זה קצת כמה עבדים והמהות ושפחות מהארמון. כל החשמונאים האמיתיים נהרגו. ומי שבאמת מגיע לבית ואומר, אני בבית חשמונאי, כנראה שאתה עבד. וזה יכול להתחתן עם יהודיה. לא בהפוך, שבחן עם יהודי. למה? איזה חטא, מי שיודע? למה הושמדו? זה עונש על איזה חטא? חשמונאים היו מאיזה שבט. לוי, כהנים. וישבו על כס המלכות. ואסור ללוי לשבת על כס המלכות, לא יאסור שבט מיהודה. הקדוש ברוך הוא רוצה הפרדה בין דת לבין מדינה. מלך בא מיהודה. כהנים באים משבט לוי. ואסור, כותב הרמב"ן. הרמב"ן פרשת ויחי כותב, למה נענשו חשמונאים? בגלל שלקחו את המלכות. נגד רצון יעקב, לא יאסור שבט מיהודה. אז הנה, תקופה עצובה, מנהיגות פגומה. אחרי 200 שנים, הרמאים נכנסים, משמידים את כל המדינה, מוציאים את כל היהודים, הרוגי ביתר, הורסים ירושלים, שורפים אותו כליל, מולכים את האדמה, קוראים ירושלים פלסטינה כתובה מחדש, לוקחים את כלי בית המקדש, ומשמידים ומגלחים ומוחקים כל עסקור של חנוכה. מי שמסתובב בירושלים 200 שנה אחרי חנוכה, בקושי, בקושי מבחין שחנוכה קרה. יש, כפי שאמרתי, יש מורשת גדולה אינטלקטואלית של חנוכה. מסכת פסחים, מסכת שבת, מסכת ערב, מסכת בבנים. אבל אין מורשת פוליטית, לאומית, ארצית לחנוכה חמודה, נמחק מהמפה. אז מה חוגגים? מה חוגגים? מוכנות לתשובה? כי זו תשובה בסיסית. כשעם ישראל מקבל את מלכות וריבונות, חוגגים ואומרים שירה לקדוש ברוך הוא בלי קשר ליכולת, בלי קשר למנהיגות, בלי קשר זה שיש לנו שלטון עצמי וריבונות עצמית, סיבה לשירה שמונת ימים של הלל. זה דווקא חנוכה שמלמדת אותנו ערך הריבונות. וזה דווקא חנוכה שמדברת אלינו בתקופה שלנו, שלצערנו, ריבונות שקיבלנו היא חלקית, מדינה שקיבלנו היא חילונית, והשטח שקיבלנו הוא חלקי, והציבות שלנו פה באזור תמיד מעורערת. אפשר להגיד כל מיני דברים שזה לא מה שחלמנו, וזה לא האידיאל, ו... נגיד אחרי 94 שזה לא ראשית צמיחה גדולתנו, ואחרי הזה שאחת מהנחת היסוד של הרב מיטל, זה מה שהוא חידש עולם הדתי-לאומי, זה לא כל הקופה או כלום. מה שיש לנו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חזר, צריכים להעריך אותו, כל חנוכה הוא דיבר על זה. הוא עלה לארץ בליל שני של חנוכה, ליל שני הוא היה ביוון או בסוריה, בסיפור, בקפריסין, ליל שלישי כבר בארץ, אז כל שנה הוא דיבר איתנו על חשיבות של חנוכה וריבונות ישראל.
זה דווקא חנוכה. דווקא חנוכה הפגום. דווקא חנוכה שמחנך את תקופה של מלכות ישראל. פגומה, ירודה, נחותה, חלקית, לא אלגנטית, לא הירואית, לא היסטורית. זה דווקא חנוכה, זאת התחנה האחרונה לפני המסע הגדול של 2000 שנות גלות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, תקשיבו היטב, למינוח שלי. הקדוש ברוך הוא נותן לנו טעימה אחרונה של ריבונות, כדי שלא נשכח את הטעם ושריבונות תחזור אליהם. אפשר להתייחס לחנוכה כאפיקומן של היסטוריה. מה אוכלים אחרונה וליל הסדר? אפיקומן. כדי שטעם אפיקומן יישאר בתוכנו כל הלילה. למרות שאנחנו לא אוכלים ולא שותים וישנים, תאמים את המצע הזה. יש ברוך הוא נתן לנו אפיקומן. אני לוקח ריבונות ממך 2000 שנה. הם לא תשלטו על שום דבר, לא חיים ולא מדינה ולא צבא ולא כסף, שום דבר בשליטתך. זה הגלות הגדולה. אבל אני מחזיר לכם ריבונות ישראל ושלטון. אני רוצה שתתאמו וכל שנה תזכרו מה היה אצלכם ומה קיבלתם. וגם אם תקבל בצורה חלקית זה גם הישג. זה גם משהו שמחייב שירה ומחייב חג. אז המלכות לישראל, אחר כך הרמב"ם דן בשמן, מלכות ישראל. אני זוכר, הסבא שלי תמיד סיפר לי, שהוא היה קטן, ילד קטן ברוסיה, חוזר מבית הכנסת באיזה שבת בוקר מושלג, סופה, ניגש אליו איזה קצין רוסי, מלחמת העולם הראשונה, אמר לו, יהודי, ילד, תבוא אליי. הוא ניגש, יצא אומר לו, יש לך 20 דקות. אתה חוזר הביתה עכשיו, מנשק לאבא ואמא, מביא את הציוד, ואני מגייס אותך לצבא הרוסי, לנסוע את הנשקים שלי. ודווקא הוא נפטר בגימל כסלו, וזה היום שבו נולד הנכד, גימל כסלו. אני שאלתי את הסבא שלי, סבא, מה עשית? אמר, קרא לי מישלה, מישלה, מה יכולתי לעשות? אני רצתי. אמרתי, ביי להורים, ו... כי הוא איים עליי, שאם אני לא חוזר בתוך 20 דקות, הוא יחפש אותי, יצור אותי, ויהרוג את כל המשפחה, יטבח את כל המשפחה. אז אני רצתי, חזרתי הביתה וחזרתי, ברור. אז אני שמעתי את הסיפור הזה כילד קטן. זה יצא לי איזה טראומה. שהסבא שלי חי בפחד מאיזה קצין רוסי שיקור. מתי עברתי את הטראומה הזה? 94, 94, 95, לא זוכר בדיוק. חנוכה, גשום. אני נוהג בסוברו שלי, חזרה מירושלים. לא היה כביש עוקף. אז עברתי דרך בית לחם. אני רואה מאחורה את הסירנה, משטרה, משטרה ישראלית. עוצר אותי, רישיון. בסדר, נותן. שוטרת אומרת לי, לא ידעת שאתה נוהג במהירות? אמרתי, יש לי סוברו, אני לא יכול, אז אני לא יכול. אמרתי, כן, נהגתי בניון. והיא מתחילה לכתוב לי דוח. אמרתי לעצמי, איזה זכות יש לי? איזה זכות נופלת לי? שהסבא שלי בורח מקצינים רוסים שיקורים, ואני בחג חנוכה זוכה לקבל דוח משוטרת ישראלית שחוזרת הביתה לדליק נרות. אני לא יושב היום בכלא איזה 5 ימים עד שמישהו מוציא אותי בדרך שוחד. הילדים שלי יודעים, רגע שאני רואה שוטרת, אני בוכה. דווקא שוטרת. כי דווקא אצלנו במדינה יש הרבה שוטרות, יש הרבה נשים, וכמה שחררנו את הכוח הנשי, וכמה אנחנו חיים ברוך השם בעולם של שוויון, וכל אחת משתתפת, ושוטרת אתיופית, אוי, זה כבר תשבע, אני כבר בוכה ימים. כשאני עובר את המחסום ליד בית שמש וכל אתיופיות שם, איזה מדינה יש לנו שנותנת את הזכויות ואת הכוח ואת הסמכות? מה ניגענו? ברוך השם. אז אני בחנוכה זוכר לקבל דוח מאיזה שוטרת באמצע בית לחם שחוזרת הביתה להדליק נרות ולחגוג איתי ריבונות ישראל. זה 90 שנה. וזכיתי בחנוכה. אני לא צריך לבחור, אני לא צריך לחיות בפחד, זה שלנו, זה המשטרה שלנו. כל כך כואב כש...
באמצע שנות האלף, 2000 דיברו על עם נגד משטרה ובאמונה, מה זה משטרה? זה אנחנו. זה בנים שלנו, זה בנות שלנו, זה כמובן, לפעמים זה כן, לפעמים זה לטובתך, לפעמים זה לטובתך, זה דמוקרטי, אבל מי זה? זה לא צבא שלנו, זה לא חיילים שלנו, זה לא בנים, זה לא בנות, מה פתאום? חס וחלילה, לעמוד נגד, להרביץ, לזלזל בחילול השם אדיר, אדיר. מי שרוצה להפגין בראש, שיפגין, שיש לו את הזכות גם ליצור איזה בלגן ולעצור את ה... לתקוף את הממסד ואת המושג הזה, זה חילול השם אדיר. פעם ראשונה בהיסטוריה, אתם יודעות שבכמה הגדות, כשהאגדה מביאה את ארבע בנים, צדיק, רשע, תם, שדיין לשאול, יש ציורים בהרבה האגדות, מה הציור של הרשע? חייל. אצל יהודים, בכל התקופה, עוד חיילים היו רשעים, שאנסו אותם, וניצלו אותם, וטבחו אותם, לפעמים זה חייל רומאי, וחייל טורקי, וחייל בריטי, וחייל... כי אצל יהודי, האסוציאציה של רשע זה חיילים. ברוך השם, יש לנו חיילים, שהם לא רשעים, שהם צדיקים. זה הנתינה השלישית של חנוכה. ראשונה, תורה שבעל פה. שלישית, השנייה, סליחה, קידוש השם. שלישית, חזר מלכות בסוף. זאת חנוכה. וכדי לסיים, נסיים עם הרמב״ם, מבוסס על הגמרא. כולם מודים, יש ויכוח, מה ישרוד מחג פורים. אבל משהו מפורים ישרוד גם בתקופת משיח. כתוב בסוף מגילת אסתר, ימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים. מזה לומדים חז"ל שפורים ישרוד תקופת משיח. גם בתקופת משיח נחגוג פורים. ויש מחלוקת מה נחגוג היום, או רק קריאת המגילה, המצוות, כן, לא. אבל בנות בחנוכה, לטמן דפולה, כולם מודים שכשנגיע למשיח, אף אחד לא יחגוג חנוכה. לא נצטרך. כי התפקיד של חנוכה זה להוביל אותנו לקו הסיום. ברגע שמגיעים לקו הסיום, נגמר. אין סיבה לחנוכה. חנוכה עשתה את שלה. אפשר להשקיף את חנוכה. תגידי איזה סיפור לחנוכה, לילה טוב חנוכה. עשית את שלך, עזרת לנו, הענקת לנו, חנוכת הגלות, תורה שבעל פה, מסירות נפש, מלכות ישראל. עכשיו, יש לנו מלך על כל הארץ, עברנו ארבע מלכיות. לא חשוב לנו שעברנו את יוון, עברנו גם את רום, עברנו את העולם המערבי, את כל העוינות. נתגעגע לחנוכה קצת, אה? אז כדאי להשקיע קצת בחנוכה עכשיו. פורים יש לנו אפילו משיח. משיח יעמוד שם, תן לנו את המתכון שלו על אוזני המן, כל אחד יאכל אוזני המן, מגילה, תחפושות, חגיגה. חנוכה לא יהיה. אז לשמור את החנוכה בשנים האחרונות, עד שמתקרבים למשיח, כי עוד מעט לא יהיה חנוכה. בגלל שהתפקיד של חנוכה, תתגשם. אנחנו עוד מעט מתגשמים, אבל אין תפקיד לחנוכה מאיפה לגלות. אז קצת ראייה היסטורית, פרספקטיבה היסטורית, שלא סתם עמדו נגדנו, ניצחנו אותם, בואו נחגוג שמונה ימים. זו תקופה מאוד עדינה, מאוד אסטרטגית, מאוד מאוד חיונית, וחנוכה נכנסת, עוזרת, בעצם מציתה את הדמיון, מציתה את הכוחות שלנו לקראת הנסיעה הגדולה הזאת של גלות, אחר כך אנחנו כבר מתקרבים למצב שלא נצטרך לחגוג את חנוכה. אז חנוכה שמח. תהנו מהסופגניות, מי שרוצה לשלוח סלפי סופגניות, נשמח לקבל אותם. אני מחייב את הבנים בישיבה, כל אחד עם הסופגניה שלו, כמובן לא סתם, סתם הסלפי סופגניה במצב של, צריכים להוסיף משהו, סלפי סופגניה עם שוטר, סלפי סופגניה עומד על הראש. שבת שלום. So they're coming home, Michal, right now.
They're on their way.
Oh, you've been texting during the shir?
No, but they said they're leaving.
No, Shabbat Shalom.